אוקיי. בפעם הקודמת עסקנו ביסוד העשירי, וזה ההשגחה. דיברנו השגחה אקטיבית, השגחה פסיבית. בסוף גם הערתי, אני כבר לא זוכר את כל מה מה בדיוק הספקתי להגיד, אז אני רק רוצה לעשות איזושהי השלמה, כי היא קשורה גם להמשך שיבוא עכשיו. דיברתי על שאלת המעורבות של הקדוש ברוך הוא, ואמרתי שדבר אחד ברור, לי לפחות, שלא יכולה להיות מעורבות במסגרת הטבע. זאת אומרת, כל מעורבות אלוקית, יש בה חריגה מחוקי הטבע. זאת אומרת, על פניו זה כל כך פשוט שאני לא מדי פעם תופס את עצמי למה בכלל צריך לדבר על זה או להזכיר את זה, אבל כיוון שיש אנשים יש לא מעט, למעשה אני חושב שרובם, גם הוגים, רבנים, אנשים שחושבים ששני הדברים האלה כן יכולים ללכת ביחד, שמעורבות אלוקית יכולה להיות גם במסגרת חוקי הטבע, אז לכן נדמה לי שבכל זאת שווה להתעכב על זה. כן, הרמב״ם כותב בשורשים שלו, נדמה לי שזה בשורש הראשון, שהוא אומר שלא מונים מצוות דרבנן, אז הוא אומר שלא הייתי בכלל מתעכב על הדבר הזה לרוב פשיטותו, רק ראיתי כאלה שטועים בזה. זאת אומרת, מדבריו נראה שהשורשים האלה באים לומר שני דברים, או שזה עיקרון חשוב, או שזה עיקרון ששנוי במחלוקת. זאת אומרת שיש כאלה שלא חושבים כך, ולכן צריך להציב אותו על השולחן. אז גם בהקשר הזה של העיקרים, לא של השורשים, יכול להיות שצריך גם לטפל באותה צורה, ולומר המעורבות האלוקית בתוך מסגרת הטבע זה אוקסימורון. ודבר כזה איננו. עכשיו, מעבר לזה, אפשר לדון, אוקיי, יכול להיות שהוא מעורב לא במסגרת הטבע, זה דיון אחר. אבל קודם כל, מושגית, מעורבות במסגרת הטבע, נדמה לי שזה דבר לא אפשרי. השאלה האם באופן עקרוני הוא מעורב, אז פה אמרתי את דעתי האישית, שאני נוטה לחשוב שהעולם נוהג כמנהגו, וההתנהלות הטבעית היא בעצם שמנהלת את העולם. אני לא יכול לשלול באופן קטגורי מעורבויות אלוקיות בנקודות מסוימות, בזמנים או מקומות מסוימים, ולכן אני לא יכול לקבוע קטגורית שאין מעורבות. אבל בשוטף, כן, כשאומרים ששום דבר שקורה פה זה לא, הכל בא מלמעלה, זה בעיניי ממש לא נכון. האם אין שום דבר שבא מלמעלה, זה כבר קביעה נחרצת מדי, אני לא יודע, אני לא יכול לדעת. מה שאני כן יכול לדעת זה שאין אינדיקציה לזה שיש מעורבות מלמעלה. זה לדעתי כן נכון, אבל אינדיקציה כזאת אין. מישהו יגיד לי, אוקיי, אין אינדיקציה, אבל אני יודע מהתורה שזה כן קורה. טוב, אז אין לי מה להתווכח עם מישהו כזה, אבל אינדיקציות אני חושב שאין, והרבה פעמים אנשים אומרים, הנה יד השם, ומביאים ראייה, זה הרי לא יכול להיות, אם לא הייתה פה מעורבות אלוקית, אז זה לא יכול היה לקרות, אז זה בדרך כלל דברים נדמה לי לא משכנעים. נגעתי גם, נדמה לי בסוף השיעור, אם אני זוכר נכון, נגעתי גם בשאלת הרוע, כי הדבר הזה מעורר את שאלת הרוע. בסופו של דבר, אנחנו מצפים למעורבות אלוקית בגלל שהקדוש ברוך הוא טוב, וברגע שהוא טוב, אז הוא אמור לדאוג לזה שלא יתרחשו בעולם דברים רעים. ולכן, שאלת הרוע משיקה לשאלת המעורבות האלוקית. במידה רבה, אנשים שמתעקשים על מעורבות אלוקית, מתעקשים על זה בגלל שאחרת יהיה פה רוע, והקדוש ברוך הוא טוב, הוא לא רוצה שיהיה פה דברים רעים, אז הוא חייב להתערב כדי לטפל בסוגיה הזאת. עכשיו, זה כמוטיבציה, אני מבין את זה, אבל השאלה מה זה אומר ברמה העובדתית. זאת אומרת, ברמה העובדתית יש בעולם רוע. זאת עובדה. רוע, אני מתכוון בשני מישורים, אני לא זוכר אם דיברתי על זה, עשיתי את ההבחנות האלה, רוע אנושי ורוע טבעי.
טבעי.
כן, אז אני חושב, דיברתי על זה, אני לא זוכר כבר.
כן, דיברת על זה.
אז אני רק אתמצת כדי לעבור הלאה. הרוע האנושי הוא בעצם באמת מה שיכול להיקרא רוע. הרוע הטבעי זה, יש סבל לבני אדם, אבל רוע, קשה פה לדבר על רוע, כי אין פה גורם שאני יכול לשפוט אותו. זה הטבע, זה לא גורם בעל מודעות, שאפשר לקבל החלטות, שאפשר לשפוט אותו. במובן מסוים, אם כבר אפשר לשפוט מישהו על רוע טבעי, זה את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא בעצם הגורם שאותו אנחנו יכולים לשפוט. ולכן, מעבר למוטיבציה, שאומרת שאם הוא טוב, אז ברור שהוא צריך להתערב כדי למנוע את הרוע, שזה הרבה פעמים טענה כנגד מה שאני אומר שהוא לא מעורב, איך זה יכול להיות? הרי הוא טוב, הוא חייב להיות מעורב. אבל זאת תמיד נראית לי טענה מנותקת, כי מה זאת אומרת הוא חייב להיות מעורב? עובדתית, תסתכל, יש רוע. אז מה אכפת לי מכל התזות האפריוריות האלה שאומרות, לא ייתכן שהוא לא יתערב, אחרת יהיה רוע בעולם. זאת אומרת, יהיה רוע. יש רוע. זאת אומרת, עובדתית זה קיים, מה אפשר להתעלם מזה? זאת אומרת, יש אנשים שאיכשהו באופן היפותטי, זה כמו מזכיר לי את הטענות, יש לי את הטענה שאי אפשר ללמוד כלום מהתנך, אנשים לא לומדים כלום מהתנך. זאת אומרת, זה לא יכול להיות, אז למה התנך נכתב? שאלה נהדרת, אין לי תשובה. אבל אני טוען טענה עובדתית, זאת אומרת, בוא תראה לי שאתה או מישהו אחר, לא משנה, מצליח ללמוד משהו מהתנך. הדוגמאות שהביאו לי, לא מצאתי דוגמאות משכנעות, אף אחד לא ראיתי דוגמאות משכנעות לעניין הזה. אז לכן הטענות התיאורטיות, האפריוריות, הרי לא יכול להיות, כי כך וכך, הן טענות טובות, אבל הן לא יכולות לסתור עובדות. זאת אומרת, עובדתית, העובדות עומדות במקומן. אז הטענות, אוקיי, נשאר בצריך עיון על הטענות. אותו דבר לגבי שאלת הרוע, שאומרים, לא יכול להיות שהוא לא יהיה מעורב, כי אחרת יהיה רוע בעולם. איפה הם חיים? אני לא יודע. אז מה זה אחרת יהיה רוע בעולם? יש רוע בעולם. זאת אומרת, עכשיו השאלה, אוקיי, איך זה מתיישב עם טובו של הקדוש ברוך הוא? אז כאן, אם אמרתי את זה, אז אני אעשה את זה רק טלגרפית, הרוע האנושי הוא תוצאה של העובדה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו בחירה. זאת אומרת, ברגע שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בחירה, זה אומר שיש לנו גם אופציה לעשות דברים רעים. כי אם כל פעם שהיינו עושים דברים רעים, הקדוש ברוך הוא היה עוצר אותנו, אז זה אומר שדה פקטו בעצם אין לנו בחירה. אנחנו אנוסים לעשות את הדברים הטובים. ומה שזה אומר בעצם מאחורי התמונה הזאת, ולזה יש לקח חינוכי, לא זוכר גם כן אם הערתי את זה, אז יש לקח חינוכי שבעצם כשהקדוש ברוך הוא מצווה או מצפה מאיתנו לעשות כל מיני דברים, מוסר, הלכה, כל המטרות שהוא הציב בפנינו, אנחנו, אפשר היה לתפוס את זה שהקדוש ברוך הוא בעצם מעוניין שהדברים האלה יתבצעו. אבל אז הייתי מצפה שהוא יברא אותנו בלי בחירה, יתכנת אותנו לעשות את הדברים הנכונים, ואז זה מוודא בצורה הכי טובה שאכן יתבצע מה שהוא רוצה שיתבצע. למה הוא נתן לנו בחירה ואפשר לנו לא לעשות את הדברים הנכונים? אז הטענה היא שהוא מעוניין שהדברים הנכונים יתבצעו מתוך הכרעה שלנו. זאת אומרת, העניין שלו הוא לא רק בשורה התחתונה מה יקרה, אלא גם בשאלה איך זה קורה. זאת אומרת, זה אמורים לקרות הדברים הנכונים, אבל הם אמורים לקרות מתוך הכרעה. לכן, אם מישהו יציע לי, אני לא יודע מה, להפנט אותי, באופן שאני אעשה רק מצוות ואמנע מכל העבירות ולא אעשה דברים לא מוסריים והכל, פשוט הוא יכניס לי את זה למוח, הוא יפנט אותי. אז באופן עקרוני, אני חושב שדבר כזה, לא הייתי נענה להצעה כזאת. למה לא? כי המטרה היא לא רק לעשות את הדברים הנכונים, אלא לעשות אותם מתוך הכרעה. ואם מישהו יפנט אותי, אז הוא הפך אותי לכבשה. זאת אומרת, למישהו שעושה את הדברים הטובים, כי זה הטבע שלו. זאת אומרת, זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו בחירה, לא כדי שאנחנו נשלול מעצמנו את הבחירה, כדי לוודא שנעשה את הדברים הטובים. את זה גם הוא יכול היה לעשות לנו. זאת אומרת, אנחנו כן אמורים לקבל, להגיע לעשות את הדברים הטובים מתוך הכרעה. אני חושב שהזכרתי את זה, שכן, יש איזה השלכות חינוכיות, השלכות שאיך אנחנו מסתכלים על ההתנהלות שלנו בעולם, עם ילדים, עם תלמידים, עם, כן, למה אנחנו מצפים. אז בדרך כלל, בעולם דתי, הקטעי שאנחנו אמורים לחנך את הילדים שיעשו את הדבר הנכון, שזה בסדר גמור, אני חושב שזה נכון, אבל זה לא כל הדבר הנכון, אלא אנחנו צריכים לשאוף לזה שהילדים יעשו את הדבר הנכון, תלמידים, ילדים, כולם, יעשו את הדבר הנכון מתוך הכרעה. וזה הבדל גדול. כי למשל, אם מישהו מקבל הכרעה לעשות לא את הדבר הנכון בעיניי, נגיד לא להיות מחויב לתורה ומצוות, או לא משנה מכל סיבה אחרת, או לבחור בחירות מוסריות שלא נראות לי, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, אז מבחינתי זה לא כישלון מוחלט. כיוון שעצם העובדה שהוא מקבל החלטות ופועל על פי ההחלטות של עצמו, זו עצמה הצלחה. עכשיו נכון, הכי טוב היה שהוא היה מכריע ומכריע גם את הדבר הנכון. אז הוא לא הכריע את הדבר הנכון בעיניי. אז הוא לא הכריע את הדבר הנכון בעיניי, אז לכן לדעתי יש פה פספוס. אבל מצד שני, עצם העובדה שהוא מכריע, זאת הצלחה. ובמובן הזה, זאת הסתכלות יותר מורכבת מההסתכלות הקיימת לשני הכיוונים. א', איך אני מסתכל על אנשים שהכריעו אחרת, שבדרך כלל מקובל להסתכל על זה ככישלון חינוכי, וב', איך אני מסתכל על אנשים שלא הכריעו בכלל, אבל הולכים בדרך הנכונה. הולכים בדרך הנכונה, כי זה אזור הנוחות שלהם, כן? הם ככה גדלו, החברה שלהם, אז הם נשארים בדרך שהונחו עליה, אבל לא הכריעו, אלא כי הם נשארים שם, זה נוח להם, מתאים להם, כן.
השאלה הגדולה הזו של דקת העת, של תרדיציה, שהיא שאלת הרוע, כל השאלה שהיא כל כך כבדה וקשה, מצאנו פתרון פשוט לענות עליה, אומרים בחירה חופשית, מצאנו איזה סיסמה של נעמה דקיסופה בזוהר, ובזה יצאנו נקיים. למה באמת זה כל כך חשוב? למה באמת כל כך חשוב הבחירה? למשל, בוא ניקח את מוצרט, הוא כתב יצירות, הבחירה החופשית שלו לכתוב אותה, הוא לא באמת מעניינת אותנו, הוא עשה יצירות ענקיות, איינשטיין גילה את תורת היחסות, הבחירה החופשית שלו לעשות את זה או לא, לא כל כך מעניינת אותנו, הוא יצר יצירה מאוד גדולה. אז אנחנו ממציאים איזה פיקציה של בחירה חופשית, עליה בונים את כל השאלה הגדולה של הצידוק העז, והולכים ושמחים הביתה.
אז קודם כל, אני לא בונה עליה את כל התאודיציה שלי, אנחנו עוד נגיע לרוע טבעי, שם אין תאודיציה מהסוג הזה. דבר שני, אתה צריך להבחין פה בין שתי שאלות. שאלה ראשונה זה עובדתית, האם יש לנו בחירה חופשית? והשאלה השנייה, מה זה אומר שניתנה לנו בחירה חופשית? ולכן אני אומר, אני בכלל לפני התאודיציה, אני שואל, קודם כל עובדתית, אני חושב שיש לנו בחירה חופשית. אני ליברטן, אוקיי? אני לא דטרמיניסט. אפשר להתווכח על זה, אבל זאת עמדתי. עכשיו אני שואל, אם זה ככה, אז כנראה שהקדוש ברוך הוא דאג לזה שיהיה לי בחירה חופשית, אני שואל את עצמי למה. אני עונה לעצמי, כנראה שהיה חשוב לו שמה שאני אעשה, יעשה מתוך הכרעה, ולא רק עצם העובדה של מה שאני עושה. וגם, כמו שאמרתי קודם, אם היה חשוב לו רק עצם מה שאני עושה, היה הרבה יותר יעיל ונכון לברוא אותי בלי בחירה. זאת אומרת, לתכנת אותי לעשות את מה שאני צריך לעשות. לכן נדמה לי שקודם כל העולם אומר את זה, זה לא תאודיציה, זה לא כדי להגיע לזה שהקדוש ברוך הוא טוב. בסופו של דבר זה משרת גם את התאודיציה, אבל הסיבה למה אני מגיע לסברה הזאת היא פשוט העובדות. זאת אומרת, העובדות הן שיש לי בחירה ושהוא נתן לי את הבחירה. אז מתוך זה התוצאה הזאת יוצאת בלי קשר לצורך להצדיק את טובו של הקדוש ברוך הוא.
כן, אני לא אמרתי שהרב המציא, המחלוקת ביני לרב על הבחירה החופשית לא קשורה באמת לזה, אבל אני אומר, נתלים בתודעה הזו, וכבר פותרים בשאלה שהיא באמת, בעצם היא לא נענתה. להגיד נעמה דקיסופה לא נענתה.
לא, נעמה דקיסופה לא שמעת ממני.
לא משנה, אבל...
נעמה דקיסופה לא שמעת ממני, אני לא פותר עם זה שום דבר, זה סתם בהמצאה בעיניי.
אז למה באמת חשוב הכרעה? מה כל כך משנה אם אנחנו היינו נולדים
צדיקים? למה חשוב להיות מוסרי? כי חשוב להיות מוסרי, אין למה על ערכים. ערכים הם התשובה לשאלות למה אחרות. כשאתה שואל שאלה למה ערך מסוים הוא נכון, זה אוקסימורון. אם זה ערך, אי אפשר לשאול עליו למה.
אבל למה מוסרי זה רק אם אתה יכולת, יש לנו אפשרות להיות היטלר, ובחרנו להיות אברהם.
אתה חוזר על אותה שאלה במילים אחרות. אתה שואל למה חלק מהמוסר זה היכולת להכריע. והתשובה היא ככה, מה זאת אומרת למה? זה כמו שכל ערך בעולם, אני לא יודע להסביר למה הוא ערך, גם את הערך של להיות בוחר, ערך האוטונומיה, גם אותו אני לא יודע להסביר. בעיניי זה מובן מאליו, אבל אם אני אזקק להסבר, אין לי הסבר. זאת אומרת, אני חושב שרוב בני האדם מבינים את זה, שבני אדם שמקבלים הכרעה, זה בני אדם שיותר ראויים להערכה, מאשר מישהו שעושה את אותם דברים עצמם, רק לא מתוך הכרעה. אני חושב שכולנו, כמעט כולנו, מתייחסים כך לבני אדם. אז לכן אני לא רואה צורך להצדיק דבר כזה. כל אחד זה מובן מאליו. זאת אומרת, להצדיק משהו שהוא מובן מאליו, על בסיס מה אני אמור להצדיק אותו? אשמח עיקרון שהוא עצמו יצטרך גם הצדקה. בסופו של דבר, אם יש משהו שהוא מובן מאליו, אז מבחינתי הוא נכון.
אני מסכים, הרב, אבל המחירים הם כל כך כבדים.
מחירים של מה?
ההיסטוריה האנושית, הרי אותו ארתור ריצ'רד, אני חושב את זה גיבון, שאמר שההיסטוריה האנושית זה תולדות האסונות, הטירופים והרשויות, והכל בשביל אותה בחירה, כדי שתוכל לצפוח על השכם ולהגיד, אנחנו טובים.
לא, אתה מכריך את זה בסוף שאתה אומר, כדי שתוכל לצפוח על השכם. לא, כן, הכל בגלל הבחירה, עד כאן אני איתך. כדי שתוכל לטפוח על השכם וההכחות האלה, אני לא איתך. זאת אומרת, כן, הבחירה היא ערך, נכון? בשביל זה אנחנו משלמים פה מחירים בעולם. כן, הקדוש ברוך הוא ברא אותו באופן הזה. זאת אומרת, הוא מוכן שישולמו פה מחירים, גם מוסריים, גם הלכתיים, מכל הבחינות, זאת אומרת, דברים שהם נגד רצונותיו, רק כדי לאפשר לבני אדם לקבל את ההחלטות שלהם מתוך הכרעה. כן, זה, כנראה שזה מאוד חשוב לו. עכשיו אני אומר, אתה שואל אותי, גם באינטואיציה שלי זה נראה מאוד חשוב. נדמה לי שאצל רוב האנשים זה נראה מאוד חשוב, לכן
גם
אני
אני מסכים.
מוטרד מהשאלה מה ההצדקה לזה. כי דברים שמובנים אליהם, אני לא מחפש להם הצדקה. אבל עובדתית, קודם כל זה ככה. זאת אומרת, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא ברא ככה את העולם. אז לכן אני אומר, התאודיציה מבחינתי היא לא הסיבה למה אני מגיע לתוצאה הזאת. זו תוצאה, התאודיציה. אחרי שהגעתי למסקנה שחשוב שיש פה בחירה חופשית, עם זה אני יכול גם להסביר למה נוצר רוע בעולם. לא בשביל הרוע בעולם ייצרתי את מושג הבחירה החופשית. אני הגעתי למסקנה שיש בחירה חופשית, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בחירה חופשית, ולכן כנראה הייתה לו גם סיבה. כל זה טיעונים קדימה. אחרי זה אני הולך אחורה, אני אומר, אם זה ככה, אז יכול גם ליישב לי את בעיית התאודיציה, כן? אז איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא טוב, ובעולם יש כל כך הרבה רוע? אבל זאת לא הסיבה למה אני מייצר את העמדה הזאת שיש בחירה חופשית ושהיא חשובה. אוקיי, אז זה לגבי הרוע האנושי, כן? ואז אני אומר, וגם מבחינת איך שאנחנו רואים חניכים או ילדים, תלמידים, הצלחה או כישלון, אז הרבה פעמים בעצם אנשים רואים את זה דרך שורה תחתונה. אם הוא הולך בדרך שאני רציתי, אז זאת הצלחה. אם הוא לא הולך בדרך שאני רציתי, אז זה כישלון. ואני טוען שהמצב מורכב יותר. זאת אומרת, אני לא מקבל את התזה המנוגדת לחלוטין, שאומרת שאם הוא בחר זאת הצלחה, ואם הוא לא בחר זה כישלון נקודה, ולא משנה מה הוא בחר, אלא אני טוען משנה מה הוא בחר, אבל זה צריך לבוא מתוך בחירה. זאת אומרת, הקומה השלמה צריכה להיות, המבנה השלם צריך להיות עם שתי קומות. כן? קומה שאתה בוחר, והקומה השנייה זה שאתה גם בוחר נכון. ושני הדברים חשובים. אבל כל אחד מהם לחוד יש לו ערך. הדוגמה לדבר, כן, שאליהו בהר הכרמל אומר לעם, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסיפים? אם השם הוא האלוקים לכו אחריו, ואם הבעל לכו אחריו. עכשיו בדרך כלל כשאנשים קוראים את הפסוקים האלה, אז הם מבינים שזה איזשהו תעלול רטורי. הוא בעצם מנסה לדחוק אותם לפינה, ואומר להם, שמעו, אתם כלום ניקים, אתם לא מקבלים החלטות, יושבים על הגדר. כי הוא מניח שברור להם שהקדוש ברוך הוא האלוהים, ואומר להם, חברים, אז תלכו אחרי מה שברור לכם, אל תתנו ליצר לתעתע בכם. אני קורא את הפסוקים כפשוטם. אליהו בעצם אומר להם, אם הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו. זה נכון, זה מה שאתם צריכים לעשות. אתם מאמינים בזה? זה מה שאתם חושבים? אז לכו על זה. אבל אתם לא מחליטים לא לטובת הבעל ולא לטובת הקדוש ברוך הוא. אתם סתם כלומניקים. זאת אומרת, הביקורת שלו עליהם היא לא ביקורת על זה שהם עושים את הדבר הלא נכון. אלא היא ביקורת על זה שהם לא עושים שום דבר, הם לא מכריעים, פשוט נגררים. הביקורת היא על הקומה הראשונה ולא על הקומה השנייה. אז זאת בעצם הטענה, כן? כמו ש בגששים, כן? שאין שם כן, הליקופטר שם עם הסבל, כן? ושואלים בקרקר נגד קרקר. שואלים אותו, רגע, אתה הלכת עם אבא או אמא? הוא אומר, לא, אני הלכתי עם החבר'ה. לא עם אבא ולא עם אמא, אני הולך עם החבר'ה. מה זה עם החבר'ה? כמובן, כל רוח מצויה שמגיעה לכאן, אני הולך איתה. אוקיי? לא, תבחר, או שאתה הולך עם אבא, או שאתה הולך עם אמא. תלך אחרי מה שבחרת, לא אחרי מה שהחבר'ה מכתיבים לך. זאת אומרת, והביקורת של אליהו על העם, אני חושב שהייתה על המישור הזה. לא על המישור שהם עובדים עבודה זרה, אלא על זה שהם כלומניקים. גם את העבודה זרה הם לא עושים כמו שצריך. הם לא בחרו לעשות עבודה זרה, הם הלכו עם החבר'ה. החבר'ה עובדים עבודה זרה, אז גם הם עובדים. אם הייתם עובדי עבודה זרה אידיאולוגיים, לא היה לי טענה אליכם. זה מה שאתם חושבים? בסדר גמור, זה מה שאתם חושבים, אז תעשו את זה. אל תעבדו את השם אם אתם באמת מאמינים שהעבודה זרה נכונה. תלכו על עבודה זרה. אבל אתם לא, אתם יום פה, יום שם. אתם לא, כן, לא, לא, לא באמת מקבלים החלטה. אתם לא באמת אנשים אוטונומיים שעושים את מה שהם מכריעים או מה שהם מחליטים. וזאת התביעה. והתביעה הזאת, אני חושב, מבטאת באמת את הנקודה שאמרתי קודם, שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לא רק לעשות את הדבר הנכון, אלא לעשות את זה מתוך הכרעה. והכרעה לא פחות חשובה מאשר מה אני מכריע, אלא עצם העובדה שאני אדם מכריע, ולא אדם נגרר, או לא אדם שעושה מה שהסביבה שלו לוקחת אותו לעשות. זה לגבי הרוע האנושי. לגבי הרוע הטבעי, זה אני לא זכרתי אם דיברתי על זה, דיברתי על חוסר האפשרות לייצר מערכת חוקים מושלמת, עם הרוע הטבעי.
כן, עם שיש הוריקן וסופות וכאלה.
כן.
רעידת אדמה.
כן, נגיד צונאמי או מגפות או דברים מהסוג הזה, אז זאת שאלה יותר קשה. אני בטור האחרון או לפני האחרון, לא זוכר כבר, הבאתי שם מישהו, איזה ליצן אחד, שאחת הבעיות שהטרידה אותו, ולכן הוא המציא שם איזה תזה מוזרה כזאת, לא משנה, שיש מודעות ליקום, או מודעות פעם פסיכיזם וכל מיני דברים כאלה. מה הטריד אותו? הטריד אותו שהאמונה באלוקים לא מסתדרת. למה לא מסתדרת? כי אלוקים אמור להיות טוב, ובעולם יש רוע. ולכן זה לא מסתדר. אז את הרוע האנושי הסברתי קודם. מה עם הרוע הטבעי? הרוע הטבעי כן אמור להיות בידיו של הקדוש ברוך הוא, והבאתי את הגמרא במכות, כן, שעל רוצח בשוגג בעצם זה משהו שמתומרן על ידי הקדוש ברוך הוא. כי רוצח בשוגג זה לא מישהו שהחליט לרצוח, לא הכריע לרצוח, אלא הוא פשוט רצח. וברגע שהוא עשה את זה מתוך שגגה, לא בהכרעה, אז זה בעצם מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. לכן זה לא סותר את יש נספה בלא משפט. והטענה שכנראה בחז"ל, או לפחות בחלק מהמקומות בחז"ל, נראה שהטבע הוא כן בידיו של הקדוש ברוך הוא, בניגוד למעשים של בני אדם. ולכן, גם אם את הפתרון לרוע האנושי קיבלנו, כי אתה צריך לתת לבני אדם בחירה, את הפתרון לרוע הטבעי, זאת שאלה הרבה יותר קשה. כי הרוע הטבעי זה ממש מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, אז למה שיגרם סבל כל כך גדול להרבה מאוד אנשים? ואמרתי שלא סביר שבצונאמי בדיוק נבחר בפינצטה, וכל אחד שסבל זה מישהו שהיה מגיע לו לסבול, ומשום מה כל המיליונים האלה התקבצו בדיוק לאזור ההוא שם עם הצונאמי. זה נשמע לא סביר בעיניי. אז בעצם יוצא שיש רוע טבעי, שכן, יש נספה בלא משפט, גם במובנים הטבעיים, לא רק במובנים של הכרעה של בני אדם. ואז הטענה על זה הייתה שמי שטוען כך כלפי הקדוש ברוך הוא, בעצם מניח שישנה אפשרות אחרת לברוא עולם שלם יותר שבו לא יהיה רוע טבעי. לנהל עולם שלם יותר שבו לא יהיה רוע טבעי. עכשיו, זה יכול להיעשות על ידי, באחת משתי צורות. או לברוא חוקי טבע אחרים, שבהם לא יופיע רוע טבעי, או לא לנהל על פי חוקים, אלא הקדוש ברוך הוא כל הזמן ינהל את העניינים ויוודא שלא קורה שום דבר שגורם סתם סבל, לא מוצדק, כן? זאת אומרת, הוא ינהל את הכל במו ידיו, לא דרך חוקים. אלה שתי אפשרויות. עכשיו, אני טוען, א', רואים שהקדוש ברוך הוא רוצה חוקי טבע, ועוד פעם, אני לא אומר את זה בשביל התאודיציה. התאודיציה היא תוצאה. אני מסתכל על העולם. בעולם, מה שאני רואה, זה שהעולם מתנהל על פי חוקים. כמו שאמרתי קודם, אני רואה שיש לנו בחירה. אני מתחיל מהעובדות, לא מהמטרות התיאולוגיות שלי. אז גם פה אני מתחיל מהעובדות. בעולם ישנם חוקים. העולם מתנהל על פי חוקים. זאת אומרת, מכאן אני מבין שהקדוש ברוך הוא כנראה היה מעוניין בעולם שמתנהל על פי חוקים קבועים. לא משהו שהוא כאוס כזה, שכל פעם הקדוש ברוך הוא מחליט מה קורה, אלא משהו שמתנהל על פי חוקים קבועים. אני יכול אפילו לשער למה זה, או לתת הצעה למה זה, כי בעולם בלי חוקים היה קשה לנו מאוד להתנהל. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים מה צריך לעשות אם אין חוקים. משהו נופל עליך, אתה רוצה לעצור אותו, מה אתה אמור לעשות? אתה אמור להתקדם אליו או אתה אמור לברוח ממנו? לך תדע, חוקי הטבע כל פעם משתנים, אתה לא יודע איך לתפקד. אז לכן, אפילו בשביל שאנחנו נוכל לתפקד, אני חושב שצריך פה עולם עם חוקי טבע קבועים. אז אם הקדוש ברוך הוא רוצה עולם שפועל על פי חוקי טבע קבועים, אז האופציה הראשונה לעשות עולם טוב יותר ירדה. עולם בלי חוקים, שבו הקדוש ברוך הוא מנהל את הכל ודואג לזה שהכל יתנהל כמו שצריך. זה לא, האופציה הזאת ירדה. איזו אופציה נשארה? אופציה אחרת, שיהיה עולם עם חוקים, אבל חוקים אחרים. חוקים שלא מביאים את התוצאות הגרועות, את הסבל הלא מוצדק. הסבל הטבעי, אני מדבר עכשיו, הלא מוצדק. תעשה חוקי טבע אחרים שבהם זה לא יופיע. כאן אני טוען שמי שטוען כך כלפי הקדוש ברוך הוא, נטל הראיה עליו שבכלל יש מערכת חוקים כזאת. זאת אומרת, מי אמר שיש מערכת חוקים קשיחה שא' תתנהל כמו העולם שלנו, כי סך הכל זה כנראה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיקרה, לא סתם הוא קבע את החוקים להיות דווקא החוקים האלה ולא חוקים אחרים, כי החוקים האלה כנראה מנהלים את זה באופן שהוא רוצה. אז אתה רוצה חוקים שינהלו את העולם בדומה לחוקים שלנו, חוץ מאשר באותם מקומות שיש צונאמי או מגפה או יש איזה סבל לא מוצדק לאנשים שלא מגיע להם לסבול. השאלה אם יש מערכת חוקים כזאת. מי אמר שיש מערכת חוקים כזאת שמתנהלת בדיוק אותו דבר כמו העולם שלנו, חוץ מהנקודות ההן שבהן קורה איזשהו סבל לא מוצדק. ולכן, עכשיו אני רוצה להציע הצעה, אולי זה נכון, אולי זה לא.
אבל למה לא להוסיף כמה ניסים טבעיים, ניסים נפטרים? קצת להגביר את הקצב של הניסים הנסתרים, שלא נרגיש שבהימנע אסון.
קודם כל, הניסים הנסתרים יכול להיות שבאמת יש, אני לא יכול לשלול את קיומם. אבל העולם עדיין מתנהל באופן טבעי, וזה מכתיב שלפחות רוע מסוים כנראה כן צריך להופיע פה. אי אפשר למנוע לחלוטין סבל, לא נקרא זה רוע, כי אני לא אוהב את המושג רוע ביחס לטבע. אלא סבל או מצוקה לא מוצדקת, כנראה חלק מזה צריך כנראה להתרחש, זה חלק מתוצאה של חוקי הטבע. ולכן הטענה היא שמי שטוען כלפי הקדוש ברוך הוא את הטענה הזאת, בעצם צריך להראות שיש מערכת חוקים קשיחה שמצליחה לעשות את העבודה. אם הייתה מערכת כזאת, אתה באמת שואל, אז למה הקדוש ברוך הוא לא עשה אותה? הרי הוא טוב, אז למה שהוא לא יעשה אותה? אבל אם אין מערכת כזאת, אז אתה לא יכול לטעון שום דבר כלפי הקדוש ברוך הוא. אני חושב שאמרתי גם שאני נוטה לחשוב גם סתם ברמה המתמטית, לפני התיאודיציה, שבאמת לא תהיה מערכת כזאת. לא תהיה מערכת חוקים כזאת. אני לא חושב שאפשר לעשות איזשהו סילוק של נקודות מסוימות, להשאיר את המערכת כמו שהיא, אבל לעשות שינויים קטנים כאלה שיסלקו רק את הנקודות שבהם מופיע איזשהו סבל לא מוצדק. כי זה, נשלם על זה בכיוון אחר, נשלם על זה במקומות אחרים שבהם זה לא יתנהל כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה, או שיגרום לסבל או משהו כזה. ולכן הטענה שלי זה שלפחות ישנה אפשרות שזאת המערכת האופטימלית. ברגע שיש אפשרות כזאת, מי שרוצה לבוא בטענות הקדוש ברוך הוא, נטל הראיה הוא עליו. זאת אומרת, אני לא רוצה לטעון שאין אפשרות כזאת. אלא אני אומר, כיוון שייתכן שאין אפשרות כזאת, אז ממילא השאלה עכשיו כבר לא עומדת. אבל בשביל לשאול את השאלה הזאת, נטל הראיה הוא עליך. אתה צריך להראות שאין אפשרות, שיש אפשרות אחרת, טובה יותר. אז זה הפתרון לגבי רוע, הפתרון לגבי רוע טבעי. זה מזכיר לי, הזכרת את ההיסטוריון, גיבון נדמה לי, ההיסטוריון שאמר שהעולם, ההיסטוריה היא תיאור של כל הסבל והמלחמות וכולי, זאת אמירה של היסטוריה ישנה, דרך אגב. ההיסטוריה הישנה, רק הערה בסוגריים, פשוט נזכרתי שאני רציתי להעיר לך על זה, ההיסטוריה הישנה תיארה את ההיסטוריונים הישנים, תיארו את ההיסטוריה דרך מה עשו המלכים, המלחמות, התהליכים הגדולים. ההיסטוריה החדשה, כחלק מהמעבר להסתכלות האינדיבידואלית, ההיסטוריה החדשה דווקא מסתכלת מה עשה האדם הקטן בכל התקופות האלה. חוויות של אדם קטן כדי לראות איך נראה העולם בסקלות הקטנות, ולא בסקלות הגדולות של לאומים ומלחמות ודברים גדולים, שליטים וכל מיני דברים מן הסוג הזה. ולכן כשאתה מסתכל בסקלה הקטנה, יש גם דברים, יש סבל, יש גם דברים רעים, יש גם המון דברים טובים. זאת אומרת, אני לא חושב שהתמונה היא כל כך גרועה. אני חושב שבאמת בסקלות הגדולות אפשר יותר בקלות להגיע לראייה הפסימית שהצגת קודם. אני חושב שבסקלות הקטנות הראייה לא כל, יוצאת לא כל כך פסימית. ולכן זה רק הערה על היסטוריוגרפיה. בכל אופן, אז זה לגבי, זה רק ההשלמה שרציתי לעשות לגבי השורש, לגבי העיקר העשירי. שלושת העיקר... מה?
אפשר עוד שאלה קטנה לסיור הקודם?
כן.
הרב דיבר, אני פשוט לא הייתי, רק הקשבתי להקלטה, דיבר שהרב לא שלל אפשרות שלפי הרמב״ם יש הרגחה גם אקטיבית, והוא הכיר את העיקרון הזה ברמב״ם, שאף פעם לא הבנתי, כביכול אדם צריך לעבוד מאהבה, נכון? זה גם כתוב באבות, לא לקוות את תקוות שכר, אבל יהיה שכר. אז הרב אמר שהוא יכול לקבל את זה. עכשיו, אני לא, אף פעם לא הבנתי איך זה אפשרי. כלומר, נניח אדם, נניח אני נותן צדקה, ואני מאמין שאני מקבל שכר, ואני באמת מקבל שכר. כל פעם שאני נותן שקל, יש לי הודעת SMS מהבנק, קיבלת 10 שקלים לחשבון פרס.
אוקיי.
איך אני עכשיו יוכל לקיים מצוות צדקה? שכל פעם שאני יודע, בוודאות, אני נותן צדקה, אני מקבל שכר של פי 10. אז אין פה שום, זה לא מתן, זה השקעה.
לא, לא.
יכול להיות שכר.
אתה יודע, זה כמו, נדמה לי שעל זה אני בדרך כלל מביא את ההקדמה של העגלה טל. ההקדמה של העגלה טל אומר שיש כאלה שטועים וחושבים שאסור ליהנות בלימוד. כי אם אתה נהנה מהלימוד, אתה לומד לא לשמה. הוא אומר, אין לך טעות גדולה מזה, ברור שיש עניין דווקא ליהנות, וההנאה גם משפרת את הלימוד ומחזקת את החיבור לדברים וכדומה. אבל הוא ממשיך והוא אומר, אבל הם צודקים בזה שהלימוד לא אמור להיעשות בשביל ההנאה. זאת אומרת, יש הנאה, אבל אני לא עושה את הלימוד בשביל ההנאה, כי אחרת זה באמת לימוד לא לשמה. מה הוא בעצם אומר? בעצם אומר שגם במקום שבו יש תוצאה חיובית למה שאני עושה, זה לא אומר אוטומטית שהעשייה שלי היא למען התוצאה ההיא. זה שני דברים שונים. אני יכול לפעול לשמה גם במקום שאני מקבל בונוסים, שכר וכדומה. יש בהקשר הזה, יש את ה...
זה לא תמיד ככה, גם העת לטל מודה שלפעמים קשה לו לזמות, הוא לא מזין...
קשה הכל נכון, וזה לא, אתה הצעת...
תמיד הוא היה נהרס. איך אפשר לתת סנתה, דוגמת שהבאתי, איך אתה מיוכל לחבל...
קשה, קשה זאת שטענה אחת ובלתי אפשרי זאת טענה אחרת. אולי זה קשה, לא בטוח זה קשה אגב, אולי זה קשה, אבל זה לא בלתי אפשרי, כן? אתה יכול לפעול לשמה גם במקום שאתה יודע שיש שכר. ויש, בהקשר הזה גם אני אזכר, דיברתי על זה כבר גם בעבר, על הקל וחומר של סוף ספר יונה. כן, שבסוף הרי יונה רואה את הקיקיון, ושהוא...
רצון גבוה.
אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, היטב חרה לך על הקיקיון, הוא אומר, היטב חרה לי עד מוות, ואתה חסת על הקיקיון שלא עמלת בו ולא גידלתו, ואני לא אחוס על נינווה, העיר שיש בה בהמה רבה ואלפים של אנשים וכדומה. אז על פניו הקל וחומר הזה הוא קל וחומר של שטות. למה? כי יונה לא חס על הקיקיון, הוא חס על עצמו. הוא היה צריך את הקיקיון בשביל לצל. אז מה אתה מביא לו ראיות? שאתה חס על נינווה, קל וחומר מזה שיונה חס על הקיקיון. יונה לא חס על הקיקיון, הוא צריך את זה, עכשיו הוא סובל מהשמש. ואז אמרתי שעל זה אפשר לענות בשתי צורות. צורה אחת, זה טענה שאומרת, גם הקדוש ברוך הוא לא מרחם על נינווה סתם רק במובן האלטרואיסטי. הוא צריך אותם. העבודה צורך גבוה. הוא ברא אותם כי הוא צריך אותם. זה כיוון אחד, לא אכנס לזה כאן. כיוון אחד. הכיוון השני זה הכיוון ההפוך. שאומר, אתה מסתכל בעין הקרימינלית הזאת על יונה, ואתה אומר, אם יונה ישתמש בקיקיון, אז ברור שהוא לא חמל עליו, אלא חמל על עצמו. לא נכון? יכול להיות שהוא צריך את הקיקיון והקיקיון משמש אותו, אבל עדיין הוא גם באמת חמל על הקיקיון עצמו. אז מי אמר שלא? זה בעצם ההסתכלות הצינית של פרשנים פוליטיים. זה הרבה פעמים אולי נכונה, אבל צריך להיזהר מהאימוץ שלה כמשהו שהוא מובן מאליו. פרשנים פוליטיים, ברגע שהם מראים שלפוליטיקאי יש אינטרס במה שהוא עשה, אז זה אומר אוטומטית שהפעולה הזאת לא נקייה. עכשיו, זה לא נכון. זאת אומרת, יכול להיות שיש לו אינטרס בזה, אבל עדיין זה באמת מה שהוא מאמין בו, ולכן הוא עושה את זה. זאת אומרת, זה לא חייב להיות שאם יש לך אינטרס, אתה גם פועל בשביל האינטרס. שני דברים שונים, בדיוק מה הגלטן. זאת אומרת, זה שיש לך הנאה מאלימות, זה לא אומר שאתה לומד בשביל ההנאה. איפה אתה נבחן? אתה נבחן, נגיד אם בוקר אחד אתה מתעורר, ואתה לא בא לך עכשיו ללמוד. אין לך הנאה מהלימוד. האם עדיין תשב ללמוד? אם כן, אז זה אומר שגם כאשר אתה כן נהנה, אתה לא לומד בשביל ההנאה, או לא רק בשביל ההנאה, אלא גם בשביל הערך העצמי של הלימוד. זאת אומרת שיכול להיות מצב שבו אתה מקבל בונוסים, אבל אתה לא עושה את המעשה בשביל הבונוסים. אתה עושה את זה לשם שמיים. מה שהרמב״ם מתאר בפרק עשירי מלכות שבא, הוא באמת אומר שיש איזשהו דירוג חינוכי כזה. הוא אומר, לקטנים אתה מתחיל עם הבונוסים, עד שהם מתבגרים ולאט לאט הם מבינים, זה עוזר להפנים בהם שכך צריך להתנהג, וכשהם גדולים מצופה מהם להבין שכך צריך להתנהג לא בשביל הבונוסים, אלא בגלל שכך צריך להתנהג. עכשיו, לא כולם מגיעים לזה, ואתה יכול להגיד אולי שקשה להגיע לזה, אני לא בטוח שקשה, אבל יכול להיות, אבל זה לא בלתי אפשרי. זאת אומרת, כן, זאת התביעה מהאדם שבסופו של דבר יגיע לעבודה מן הסוג הזה. אז זה לגבי העיקר העשירי. עכשיו אני רוצה לעבור לעיקרים הבאים, ולהסתכל קודם כל רגע על כל ההמשך, כי ההמשך פה זה איזושהי יחידה שכדאי לראות אותה באחד המחתה. לאור מה שאמרתי עד עכשיו, לכן חזרתי על מה שאמרתי עד עכשיו, כי זאת המסגרת שבתוכה אני ארצה להסתכל על ההמשך. אז יש, מה שנשאר לנו בהמשך, בעצם זה עוד שלושה יסודות. היסוד האחד עשה, שהוא יתעלה משלם גמול טוב למי שמקיים מצוות התורה, ומעניש מי שעובר על עזרותיה. בסדר? עזוב רגע את ההמשך. זאת אומרת, השכר, שכר ועונש, זה היסוד האחד עשרה. היסוד השתים עשרה זה ימות המשיח. להאמין שיבוא ושלא יתאחר וכו'. והיסוד השלושה עשר זה תחיית המתים. כן? זאת אומרת, שכר ועונש, ימות המשיח ותחיית המתים. וזה כבר בארנו, אז הוא לא מפרט, אבל לא משנה, זה היסוד השלושה עשר. עכשיו, מה בעצם יש? שלושת היסודות האלה נקשרים אצלנו בצורה כזו או אחרת לשאלת הגמול. כי שכר ועונש כמובן, זה ישירות מדבר על הגמול, אבל גם ימות המשיח נתפס בדרך כלל כאיזשהו סוג של גמול. כן, זה השכר, בסופו של דבר יבוא המשיח ואנחנו כולנו נחיה בשלום ובשלווה והכל יהיה נהדר. זאת אומרת, יש פה איזשהו סוף אופטימי להיסטוריה הזאת של אוסף המלחמות, המצוקות והסבל של בני האדם. בסוף בסוף יבוא משיח ויהיה אור בקצה המנהרה. ואת יש פה גם כן איזשהו ניחוח של גמול. כן? יש גמול, יש שכר לעמלנו, המשיח יבוא בסוף. למרות שלגבי המשיח כתוב, כן? בעיתה והחישנה, אם זכו אז החישנה, אם לא זכו אז בעיתה. זאת אומרת, המשיח כנראה יגיע לא רק כגמול כשמגיע לנו משהו על מה שעשינו, אלא זאת כנראה תוכנית שבכל מקרה בסופו של דבר אמורה להתממש, בין אם זה יגיע לנו ובין אם לא. וזה כבר זה מה שאני רוצה לדבר עוד רגע. והיסוד ה-13 זה תחיית המתים. וגם בתחיית המתים יש את המתח הזה, שעל פניו זה נראה גם כן חלק מהגמול. זאת אומרת, מי שנהג כמו שצריך ועשה את מה שצריך, בסוף הוא עתיד לחיות. כן? הוא לא מת, הוא עתיד לחיות, וזה בעצם איזשהו, גם איזשהו סוג של גמול. לכן, ימות המשיח ותחיית המתים, וזה, זה הרבה מאוד, גם בהוגי דעות, מערבבים ביניהם, כל אחד מגדיר אחרת את ההבדל בין שני המושגים האלה. ידוע שיש רמח"ל ורמב"ם וזה, כל מי שמתעסק בסוגיות הלא מעניינות האלה, אז מתעסק עם המחלוקות לגבי השאלה מה הסדר, ומה מה בדיוק יופיע לפני מה, ומה המשמעות של משיח, מה המשמעות של תחיית המתים, האם זה בכלל אותו דבר או לא אותו דבר, וכו'. וגם הגמול בעולם הבא, גם היסוד ה-11, כל הדברים האלה בעצם שייכים לפרשת הגמול. אבל כאן אני רוצה להעיר כמה הערות. הערה ראשונה, זה לא בטוח באמת, לפחות שני היסודות הבאים, כן, הימות המשיח ותחיית המתים, לא בטוח שהם באמת שייכים לפרשת הגמול. זאת אומרת, היסוד ה-11 זה שכר ועונש, זה מדבר על השולחן על גמול. אבל הימות המשיח ותחיית המתים, יכול להיות בהחלט שהדברים האלה אמורים להתרחש, כי זאת התוכנית. זאת אומרת, בסופו של דבר, המטרה של הקדוש ברוך הוא בבריאת כל העולם, זה שבסוף העולם מתנהל כמו שצריך, לא כדי לתת לנו שכר על הדברים הטובים שעשינו, אלא כי בסוף בסוף העולם נברא כדי להגיע למצב מתוקן. כשנגמור את תהליך התיקון, בסוף זה יתממש ונגיע למטרה. והמטרה היא שיהיה עולם מתוקן. ולכן העולם המתוקן הוא לא בהכרח דבר שהוא גמול לנו על מעשינו הטובים. כמו שהרבה פעמים אנחנו נוטים לתפוס את זה. לא, העולם המתוקן זה תכליתה של התוכנית האלוקית, בלי קשר למה שאנחנו נעשה, כי לשם צריך להגיע. לא, לא, בלי קשר למעשים שלנו. זה לא נוצר כדי לתת לנו גמול. ולכן, באמת, כמו שחזל אומרים, זכו, אחישנה, לא זכו בעיתה. אבל אם לא מגיע לנו המשיח, אז בתפיסת הגמול, המשיח לא אמור להגיע. לא מגיע לנו, אז לא, אז הוא לא יהיה. למה, מה זה אומר שהוא בכל מקרה יגיע? באיזשהו שלב יגיע זמן שבו המשיח בכל מקרה יגיע, גם אם לא זכינו. למה? כיוון שמשיח הוא לא רק מפרשת הגמול. משיח הוא גם מפרשת התוכנית האלוקית. מה, 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 מה בסופו של דבר רוצים להשיג? ולכן בסוף בסוף, כמו שמדברים כל הזמן, כן, אצל הארי ובקבלה, על עולם התיקון, ואחרי זה העולם המתוקן, עולם התיקון זה ההתקדמות לקראת העולם המתוקן, אז זה בעצם איזשהו תיאור של משימה שלנו. זה לא פעולות וגמול על פעולות, אלא המשימה שלנו זה להביא את העולם להיותו מתוקן. אם לא הצלחנו את זה, הקדוש ברוך הוא יעשה את זה בכל מקרה, כי בסוף בסוף העולם צריך להגיע לשם. הוא רוצה שזה יעשה במעשינו, כמו שאמרתי קודם, כן, הבחירה שלנו גם היא חשובה, לא רק התוצאה. אבל בסוף בסוף הוא עושה את זה לא כדי לתת לנו שכר, אלא כי לשם הוא רוצה שהעולם יגיע. ואותו דבר עם תחיית המתים. גם תחיית המתים זה לא בהכרח רק שכר לאותם אלה שמגיע להם, ולכן הם מקבלים צ'ופר שהם יקומו בתחיית המתים. אלא תחיית המתים יכול להיות שפשוט התוכנית בסופו של דבר, זה שהחיים לא יהיו בני חלוף. כן? שנחזור חזרה מחטא אדם הראשון שנגזרה עלינו מיתה, נחזור חזרה לתוכנית המקורית, שבעצם היינו אמורים לחיות בגן עדן, שזה ימי המשיח, ולא למות, שזה תחיית המתים. כן? איזשהם חיים אחרים, שבעצם זאת הייתה התוכנית של העולם האוטופי, זה בעצם מה שהיה צריך להיות מלכתחילה, רק זה נפל, עוד פעם נפל כנראה, גם התוכנית, הייתה תוכנית גם שזה ייפול, אבל נגיד, אבל לא משנה כרגע, אבל זה העולם המתוקן, ובסוף בסוף המטרה היא שאנחנו נגיע לעולם מתוקן. העולם המתוקן הוא לא פרס עבורנו, אלא הוא התוכנית של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת לשם הדברים אמורים להגיע. אז מה שבעצם הדבר הזה אומר, זה ששלושת היסודות הנותרים, הם נמצאים במרחב, בספירה הזאת שמדברת על גמול, אבל לא לגמרי בטוח, לפחות לא לגבי כולם, שהם באמת שייכים רק לעולם הגמול. למה אני אומר את זה? כי היסודות האלה הרבה פעמים מגיעים אליהם מתוך שיקולים של טובו של הקדוש ברוך הוא, או שלמותו של הקדוש ברוך הוא, אבל לא יכול להיות שבני אדם עושים, אנשים צדיק ורע לו, כן? לא יכול להיות שבן אדם עשה טוב והוא סובל. אז מה אני אומר? טוב, אם הוא סובל, כנראה יש איזשהו תהליך פיצוי אחר. מה זה תהליך הפיצוי הזה? או בעולם הבא, כן? או לטוב או למוטב. או בימות המשיח, או בתחיית המתים. תחיית המתים וימות המשיח. זאת אומרת, מתישהו הקדוש ברוך הוא יסגור את החשבון. כי אחרת, עוד פעם חזרנו לתאודיציה, כי אחרת אנחנו נשארים עם מצב שבו לא סביר שהקדוש ברוך הוא, אם הוא באמת טוב, לא סביר שהוא יאפשר אותו. לא סביר שבן אדם טוב יסבול. ולכן צריך להיות איזשהו פיצוי בעולם הבא או בתחיית המתים, כן, לעתיד לבוא, ששם כבר ישלמו לי את מה שמגיע לי. ואם צברתי עוד, הקדוש ברוך הוא צבר עוד חוב כלפיי כי סבלתי שלא בצדק, אין בעיה. זה יקוזז בהמשך, אני אפוצה על זה בהמשך. בעולם הבא, תחיית המתים, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. לכן הרבה פעמים השיקול הזה של טובו של הקדוש ברוך הוא בעצם נתפס כסיבה למה העיקרים האלה נכונים. וכאן אני אומר שוב את מה שבמקרה לא חשבתי ששמואל ישאל את זה קודם ושאני אענה לו, אבל זה בדיוק מה שהתכוונתי להגיד ביחס ליסודות האלה. אפשר להביא את היסודות האלה כתשובה לטובו של הקדוש ברוך הוא. הרי רואים שקורה פה סבל, אז זה מערער, או זה, כן, זה מאתגר את התפיסה של הקדוש ברוך הוא. טוב, לא, לא, הוא מתחשבן איתנו בעולם הבא וכו'. אפשר להגיד, לא, לא, זה לא נוצר בשביל התאודיציה, זה לא נוצר כדי להצדיק את יחסו ההוגן או הטוב של הקדוש ברוך הוא לעולם. זה פשוט התוכנית שלו. זה משהו, לשם העולם, לשם הוא רוצה שהעולם יגיע. לכן זה הולך לשם, לא בתור, לא המצאתי את זה כתשובה הכרחית למה שנראה כחוסר טוב של הקדוש ברוך הוא. אלא זה מה שקורה. נכון שאחרי שכבר אני מגיע למסקנה שזאת התוכנית שלו, אז זה גם יכול לפתור לי בעיות של תאודיציה. כן, זה יכול לפתור לי גם את הבעיות שנראה שהוא רע, אז אומר, כן, לעתיד לבוא, בעולם הבא, הוא כבר יתחשבן איתנו וייתן לנו את מה, מה שמגיע לנו לטוב או למוטב, ובסוף בסוף הכל יוצא שלם והכל יהיה בסדר גמור. אז זה גם
לא יהפוך, זה לא יהפוך אותנו לפסיביים, כי אם באמת הכל ייפטר בסוף, זה יסתדר, הכל, אז אני בא לטפל בסבל של החולה, אני אומר, מה, לא כל כך נורא שכואב לך. בעולם הבא תקבל פי כמה.
כן, אבל בעולם הבא זה יפה מאוד, זה פיצויים, אתה יודע, אל תזיק ולא צריך פיצוי.
לא, אבל אם בונים על זה אמונה, תודעה של שלא כל כך צריך להילחם ולהיות אקטיביים בעולם, להילחם ברוע ובסבל, אלא
כי אתה לוקח את זה לכיוון דטרמיניזם קצר טווח.
לא, ארוך טווח.
מה שאמור לקרות לי עכשיו, בין כה וכה יקרה לי, בין זה ההשתדלות והביטחון, אני לא מדבר על זה. התוצאה הזאת יכולה לבוא אחרי 2000 שנה גם, אבל אני כרגע לא רוצה לסבול, אני כרגע לא רוצה למות.
אבל זה הרי כל המרד של הציונות החילונית הייתה, הרגישו שהטיפוס הדתי הוא מאוד פסיבי, כי הוא פונה לעולם הבא.
כן, אבל אני טוען, ואני טוען שהפסיביות הזאת נובעת משאלת הביטחון וההשתדלות, לא מהדיון, ממה שאני אמרתי כאן. מה שאני אמרתי כאן מדבר על טווח ארוך, הוא לא קשור לשאלה מה אני עושה עכשיו, ואיך אני מנהל את חיי. אף אחד לא יגיד, אוקיי, אני אכנס עכשיו לסבל, כי הרי בעולם הבא כבר יפצו אותי על זה. אני לא רוצה לא את הנזק ולא את הפיצוי. זאת אומרת, זה לא יביא אותי להיות פסיבי. מה שמביא אותי להיות פסיבי זה אותה תפיסה שדיברתי עליה ביסוד העשירי, שאומרת שכאילו הכל בידי הקדוש ברוך הוא, לכן מה שאני עושה זה סתם מין משחק כזה, שישתדלוס, אבל בעצם בסוף בסוף זה הכל מה שהקדוש ברוך הוא מחליט. זה באמת מביא לפסיביות. אבל לא התפיסות שאני מדבר עליהן כאן. זה סקאלה גדולה מדי, זה לא מה שיוליד פסיביות בהתנהלות שלנו. אז בסופו של דבר, הטענה היא גם אם יש פה תאודיציה, הסיבות למה אני מאמץ, או למה אנשים מאמצים את העיקרים האלה, את היסודות האלה, זה לא בשביל להוציא את הקדוש ברוך הוא טוב, אלא זה בגלל שזה באמת נכון. רק אחרי שזה נכון, גם בזה אפשר להסביר למה יכול להיות שזה לא נכון שהוא, למרות שהוא נראה רע, זה לא נכון שהוא רע. הוא בעצם יכול להיות שהוא טוב לגמרי. אבל זה, התאודיציה פה היא תוצאה, היא לא הנימוק. עכשיו, למה זה חשוב העניין הזה? סתם, קודם כל כי זה חשוב, אבל מעבר לזה, אני קצת חושד בשיקולים של תאודיציה, בדיוק מאותן סיבות ששמואל דיבר עליהם קודם. זאת אומרת, כל התוצאות האלה של ימי המשיח, ותחיית המתים, וכל מיני דברים מהסוג הזה, או אתם יודעים מה, נדבר אפילו על גלגולים, כן? הרעיון הקבלי הזה של גלגולים, מיסטי, קבלי, של גלגולים, גם הוא נולד מתוך זה. בעצם אומר, תראו, כיוון שאני פה הרי סבלתי ולא תמיד מגיע לי, אז אני אחזור אחרי זה וכבר יהיו פיצויים. זאת אומרת, זה יסתדר בסוף. החשבון יתאזן בסוף לטוב או למוטב. בעצם זה מהלך מחשבתי מאוד דומה למהלך שתיארתי קודם, שמוליד את האמונה בעולם הבא ובתחיית המתים וכדומה. ואני קצת חושד באמונות כאלה, דווקא בגלל שהן הגיוניות. אמונות, דווקא בגלל שהן הגיוניות, אז מאוד קל לנו לאמץ אותן כנכונות, כי יש לנו טיעונים טובים למה הן נכונות. אבל כשאני שואל את עצמי, הרי וזה מה השאלה שמלווה אותנו כל הזמן, לאורך הלימוד הזה של העיקרים, אני שואל את השאלה, האם העיקר הזה הוא עיקר מחייב, או האם העיקר הזה הוא עיקר נכון? כי דיברתי על זה שסמכות פורמלית לא יכולה להיות ביחס לעובדות. עכשיו, אם יבוא המשיח או לא יבוא המשיח, תהיה תחיית מתים, לא תהיה תחיית מתים, עולם הבא, לא עולם הבא, זה הכל שאלות עובדתיות. או שזה יהיה או שזה לא יהיה. עוד פעם, עובדות שאני לא יודע למדוד אותן עכשיו בכלים מדעיים או בכלים אחרים, לא משנה. הן לא מדידות, אבל יש שאלות עובדתיות. עכשיו, ברגע שהשאלה היא שאלה עובדתית, אם יש לי עמדה לגביה, אז ציווי לחשוב אחרת הוא לא רלוונטי, מושגית זה לא שייך. אי אפשר לצוות עליי לחשוב אחרת. אפשר לשכנע אותי שאני אחשוב אחרת, אבל לא לצוות עליי. גם זה הערכתי כבר בתחילת הסדרה. עכשיו, מה שקורה כאן, זה שחלק מהיסודות האלה נשמעים לי מאוד מפוקפקים על פניהם. המקורות מאוד מפוקפקים. תחיית המתים ומות המשיח וכו'. כן, יחזקאל וחזון העצמות היבשות, נבואות כאלה אפשר להסביר באלף צורות. זאת אומרת, ואנחנו גם עושים את זה, בכל מיני פרשיות במקרא. אז לכן, להסיק מסקנות מהתנך, הזכרתי קודם, כן, אני מאוד מסופק לגבי היכולת שלנו להסיק מסקנות מהתנך. ומה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שייתכן, אם באמת זה לא באמת יוצא מהתנך, ואם זה לא מסורת מסיני, כי אני לא רואה אינדיקציות לזה שיש לנו מסורת מסיני על הדברים האלה, אז יכול להיות בהחלט שימציאו את זה לאורך הדורות. עכשיו, העובדה שיש שיקולים הגיוניים שמובילים לאמונות האלה, במובן הזה היא דווקא מזיקה. כי היא מחזקת עוד יותר את הסיכוי שאנשים באמת המציאו את העקרונות האלה, כי זה נשמע להם נורא הגיוני. ואחרי שזה הפך למין עקרונות כאלה מקובלים, עכשיו הופכים את זה לדוגמות שזה חייבים להאמין בזה, וזה בטוח נכון, וירד מסיני, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. כי זה דרכה של אמונה דתית, אחרי שאתה מגיע לאיזשהו מסקנות, זה פתאום הופך למשהו מקודש שאסור לחלוק עליו. ולכן דווקא ההיגיון שאנשים מוצאים באמונות האלה, ויש היגיון כזה, כן? באמת ההיגיון התאודיציאני, כן? היכולת שלנו להצדיק את טובו של הקדוש ברוך הוא, דווקא מחשידה בעיניי את האמונות האלה, כמשהו שאנשים המציאו אותו בדיוק כדי להצדיק את טובו של הקדוש ברוך הוא. יש להם מוטיבציה טובה לעשות את זה. אז יש מוטיבציה טובה לעשות את זה. המקור של זה מאוד מפוקפק. אז זה מעורר חשד, האם באמת הדברים האלה נולדו לאורך ההיסטוריה, ולא באמת באו במסורת מסיני. ולכן השאלה הגדולה עד כמה באמת העיקרים האלה הם עיקרים שאני מחויב להם. אני כן חושב שיש היגיון בהם, אותו היגיון שאמרתי קודם, של סגירת החשבון. אבל דווקא בגלל זה, אני בכלל לא בטוח שהדברים האלה ניתנו מסיני. ובמובן הזה, האם אני אמור לקבל את זה כי זה חלק מהאמונה? לא. אני אולי אקבל את זה כי זה הגיוני. אבל אני לא אקבל את זה בגלל שזה חלק מהאמונה, כי זה יכול להיעשות חלק מהאמונה דווקא בגלל ההיגיון שבזה.
הרב, וכל פעם שזה כתוב בגמרא, מה המשמעות של זה?
לא הבנתי.
שבגמרא מדברים על המשיח ו...
כן, אני מדבר על הגמרא, מה זאת אומרת?
נו, אז מה זה, באיזה שלב הם ימצאו את זה?
לפני הגמרא.
וזה לא מסורת מסיני?
אני לא רואה אינדיקציות לזה שזה מסורת מסיני.
אבל איזה אינדיקציות יכולה להיות לנו?
הרמב״ם נתלה בפסוקים. זה לא מסורת, אלא הוא מביא פסוקים, ובוא נגיד עם הפסוקים שלו כבר ראינו, שאפשר גם להסתדר בצורות אחרות. זה לא, מפסוקים קשה להוציא מסקנות חד משמעיות. כן, עד אבוא אל אדוני סעירה, אומרים חזל לעתיד לבוא. אני אבוא לאדוני סעירה. אם זה מה שכתוב בפסוק, אז נדמה לי שאני יכול להוציא כל דבר מכל פסוק. או, כן, מניין לתחיית המתים מן התורה, כן, שאחרי, כי ידעתי אחרי מותך וקם העם הזה וזנה. כך כתוב בפסוקים, נכון? אז דורשים חז"ל, כי ידעתי אחרי מותך וקם העם הזה, או משהו כזה, כל לא זוכר בדיוק את לשון הפסוק. כן? אחרי מותך וקם. אז אתה תקום תחיית המתים. נו באמת, אתה רציני? זה מה שכתוב בפסוקים? עכשיו, אתה יכול להגיד לי, זה מסורת מסיני, אז אנסו את הפסוקים, כי בעצם הם ידעו שזה נכון. תגיד, הלכה למשה מסיני, שיש תחיית המתים, מה אתה צריך לאנוס פסוקים בשביל זה?
לא, שוב, אבל זה לא הלכה.
לא משנה, מסורת מסיני.
כן, מסורת מסיני.
אתה יכול להגיד גם שזאת הלכה, כי אתה יודע, כופר בעיקר, יש לזה גם השלכה הלכתית. דיברנו על זה כאן בשיעורים
כן.
הראשונים. אבל בסדר, אז תגיד, זה מסורת מסיני, הפסוקים לא באמת עושים את העבודה. ולכן התחושה שלי זה שבהחלט יש סיכוי שהדברים האלה הומצאו לאורך הדורות. אגב, זה שהם הומצאו לאורך הדורות זה לא אומר שהם לא נכונים. להפך, אמרתי, יש היגיון רב בזה, וגם אני אולי אאמץ את זה בגלל אותו היגיון. ועדיין זה משמעותי, האם אנחנו מגיעים למסקנות האלה בגלל שזה מה שההיגיון שלנו אומר, או שיש איזה מסורת בסיני, שאז אני יותר רגוע, כי אם הקדוש ברוך הוא אמר, אז זה כנראה נכון. יש
אבל
המסקנות
על איזה...
יכולות להיות נכונות, יכולות להיות לא נכונות. זה מסקנות שלי הן מסקנות שלי.
אבל על איזה עובדה בכלל עתידית אפשר להגיד בוודאות שיש מסורת מסיני?
לא יודע אם יש כזאת.
אין כזאת, כאילו אני לא חושב על משהו
חינם,
כזה.
אז מה? אז אין.
לא, אז השאלה אם בכלל היה דבר כזה בסיני, האם בכלל היה איזושהי...
מה, אמירות על העתיד? אולי לא היו.
כן.
מי אמר שהיו? הטענה שאני טוען כאן יכולה לחול על כל האמירות שלנו על העתיד. אין לי בעיה עם זה, אני לא נבהל מזה. זאת אומרת, הרבה פעמים דברים, אתם יודעים, זה פעם סיפר לי איזה, לא זוכר אם זה מוסלמי או, 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 או דרוזי, היה איזה מישהו, היינו בנופש בקיבוץ דפנה, נדמה לי זה היה. והיה, דלת לידינו היה איזה איש אחד מאוד נחמד, הוא מפקח במשרד החינוך. או, אני חושב שהוא היה דרוזי. נדמה לי שהוא הסביר לי פעם על העניין הזה של גאולת דם. כן, נקמה רצח על כבוד המשפחה, נקמה דם, או כל המושגים המדבריים האלה, כן, תרבות המדברית הערבית הזאת. אז הוא אמר, אין שום דבר כזה באסלאם. כן, הרבה פעמים אומרים, זה לא האסלאם, האלימות, הטרור זה לא האסלאם. הרבה פעמים אומרים איזה כל מיני דוברים מוסלמים, שזה מאוד מזכיר כמובן גם את האמירות אצלנו. כן, כן, ההתנהגות של אלה זה לא יהדות, זה משהו אחר. והרבה פעמים זה מריח אפולוגטיקה. אבל כאן הוא, אז דיברתי איתו, היה לי את הפריבילגיה לדבר איתו קצת, ולא רק לשמוע את הסיסמה הקצרה וזהו, והוא אמר לי, תשמע, באמת אין לזה שום מקור. אין לזה מקור במקורות המוסלמיים. אלא מה? הוא אמר לי, זה מנהגים שבעצם נולדו בשבטים במדבריות ערב. עכשיו, בתרבות דתית, אז הרבה פעמים נהגים חברתיים שמקובלים באותה סביבה מתחילים להתקבע ולהתאפס כחלק מהמערכת הדתית, כי היא מקדשת כל מה שנהגו, אז גם זה נהגו. עכשיו, ברגע שנהגו, זה חלק מהמסורת, זה נכנס לשולחן ערוך, גם כל מיני מנהגי קרקה נכנסים, כן, שאישה נידה לא תיגע בספר תורה. איפה ההמצאה המוזרה הזאת? אני לא יודע, אבל הרמ"א כותב את זה בגלל שזה המנהג בקרקה, ועד היום כל מיני אנשים החליטו שקרקה זה פה. זאת אומרת, ולכן אם היה מנהג כזה בקרקה, אז זה מה שצריך לעשות. אז יש דינמיקה כזאת בחברות מסורתיות, בחברות דתיות, שכל מיני מנהגים חברתיים שנשאבו מכל מיני סיבות ומקורות חיצוניים לחלוטין, נטמעים בתוך המסורת הדתית והופכים להיות חלק ממנה. ומקבלים איזשהו סוג של קדושה. עכשיו, מי שדוס צריך להרוג על כבוד המשפחה, או על גאולת דם, או אני לא יודע מה, כל מיני דברים מן הסוג הזה. כי זה, הוא דתי ברצינות, הוא מקיים את כל מה שנהגו אבותינו ורבותינו. אוקיי? כשבעצם אין לזה שום מקור. אין לזה שום מקור, זה נולד, עוד פעם, אלה מנהגים שנראים לנו רעים, אז אולי הביקורת נשמעת יותר מובנת. אבל גם מנהגים טובים יכולים להיות כאלה. הרבה מאוד מנהגים טובים יכולים להיכנס כי הם טובים. להפך, עוד יותר סביר שהם ייכנסו אם הם טובים. ועדיין, זה מנהגים טובים שמקורם הוא תרבותי, חברתי, כזה או אחר, זה לא אומר שזה מסורת מסיני, או שזה ציווי של הקדוש ברוך הוא, שזה חלק מההלכה. גם דברים טובים הם נכנסים בצורה הזאת. למשל, אצלנו דיברתי לא פעם על תקנות הקהל. המעמד של שיבת טובי העיר בקהילה, תקנות הקהל, כן, העירייה, בשפה שלנו היום. כן, מה, איפה התוקף שלה? יש כל מיני המצאות כאלה ואחרות שלא מחזיקות מים כמובן, שאומרות יש לזה תוקף. עכשיו, בסוף, אחרי שהכניסו את זה, וזה נכנס במאה ה-11, 12, לא יודע, משהו כזה, בצורתו שאנחנו מכירים היום, וזה נכנס לתוך השולחן ערוך, היום זה חלק מההלכה. עכשיו, אין לזה שחר, אין לזה שורש וענף, זה לא חלק מההלכה, אין לשולחן ערוך מה להגיד על זה, זה פשוט שטויות. לא שהמנהגים הם שטויות, אלא הטענה שזאת הלכה מחייבת, הם שטויות. היא שטויות. אבל זה נכנס לשולחן ערוך. זה נכנס לשולחן ערוך, ובמקרה הזה זה גם דבר חיובי. כי אני חושב שסמכות של טובי העיר ושל העירייה ומנהל תקין וכולי, זה דברים חיוביים, לא דברים שליליים. הם נכנסו כי הם חיוביים, אבל הם נכנסו בגלל שהחברה הבינה שכך ראוי לנהוג. עכשיו, האם זה הופך לעיקרון דתי? האם עכשיו מי שעובר על זה עובר על ההלכה? כי זה כתוב בשולחן ערוך. לא, אני חושב שלא. זו דינמיקה שלוקחת דברים, לפעמים רעים, לפעמים טובים, אבל דברים שנכנסו בדינמיקות חברתיות כאלה ואחרות, והופכת אותם לחלק מהמסורת הכוללת, ההלכה, גם בהקשר המוסלמי, גם בהקשר היהודי, לחלק מההלכה, ועכשיו זה מקבל קדושה, עכשיו חייבים לעשות את זה, גם אם אתה לא מסכים, גם אם זה לא נכון בעיניך, כן, אבל חייבים, מה לעשות? זה מה שההלכה אומרת. ואם יש איזה מקור אמיתי, זה כתוב בתורה, בסדר? זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, אז נכון, אתה צודק, אז למרות שאני לא מזדהה, אני אעשה את זה, כי זה מה שכתוב בתורה, אולי. אבל אם זה לא כתוב בתורה, אז זה שאתם הכרזתם שזה ההלכה, אז מה? זה שפתאום הרמב״ם החליט שאלה 13 העיקרים שמחייבים את כולנו, אז לכן זה מחייב אותי כי הוא החליט, אז מה אם הוא החליט? ואת אם זאת הייתה מסורת מסיני, הייתי מקבל את זה. אבל אם באמת הדבר הזה הוא איזושהי המצאה שנוצרה לאורך הדורות, והרמב״ם החליט להכניס את זה כחלק מ-13 העיקרים המחייבים, עם כל הכבוד לרמב״ם, למה שאני אהיה מחויב לקבל את זה? ולכן אני חושב שהדיון הזה, וזה דיון שמלווה אותנו כל הזמן פה, הוא דיון חשוב, והדיון הזה הוא מתחזק הרבה יותר דווקא באותם מקומות שבהם יש לנו נטייה טבעית לחשוב שזה נכון. יש שיקולים הגיוניים שמובילים אותנו לאמונות האלה, כמו התאודיציה. ודווקא בגלל זה, זה מעורר יותר חשד שזה דברים שנכנסו במקורות אחרים, כי הם הגיוניים. אבל עכשיו אם יבוא מישהו ויגיד, לא, בעיניי זה לא הגיוני, תחיית המתים או לא יודע בדיוק מה, בסדר, אז אם בעיניו זה לא הגיוני, אז דורשים לנו, כן, אבל אתה צריך לקבל את זה, זה אחד מ-13 העיקרים. לא, זה 13 העיקרים. 13 העיקרים זה כמו רצח על כבוד המשפחה. את הרמב״ם מכניס את זה, כי הוא מבחינתו, כל מה שהתקבל בסוף, ומה שהגיוני בסוף, מבחינתו זה חלק מהאמונה הדתית המחייבת. אבל זה, אצל הרמב״ם זה בוודאי כך. הרמב״ם, הרבה פעמים יסודות הגיוניים, רואה אותם, כן, כל הלכות יסודי התורה, שם ארבעת הפרקים הראשונים, דיברנו על זה. ארבעת הפרקים הראשונים, הלכות יסודי התורה, הם כולם תוצאות של פילוסופיה של אריסטו, זה צורת חשיבה פילוסופית כזו או אחרת. מבחינתו זה חלק ממשנה תורה. זה נכנס להלכה. למה? כי זה נכון. ועכשיו אני חושב שזה לא נכון, אז מה? עכשיו לך תגיד לחבר'ה, אני לא יודע איפה, או בבני ברק או בהר המור, שהלכות יסודי התורה זה לא תורה. זה לא תורה, זה פילוסופיה אריסטוטלית, לא כולם, אלא אותם פרקים רלוונטיים, ארבעת הפרקים הראשונים, הרוב, ארבעת הפרקים הראשונים, זה אוסף של דברים שאין להם שחר בעיניי. זה חלק ממשנה תורה, חלק מספר ההלכה הכי בסיסי שיש לנו. בסדר, למה? כי הרמב״ם החליט להכניס לדברים האלה, כי הוא חשב שהם נכונים. כי מבחינתו, אם אריסטו אמר את זה, זה שיקול הגיוני, אז זה נכון. ואם זה נכון, אז זה עכשיו חלק מהתורה. לדעת הרמב״ם, אם זה הגיוני, זה חלק מהתורה. ואני חושב שזה לא נכון. זאת אומרת, גם אם זה הגיוני, אז אני אקבל את זה כי זה הגיוני. אבל תורה מבחינתי זה מה שהקדוש ברוך הוא מורה לנו לעשות, תורה משון הוראה, כן? מה שהוא נתן לנו בסיני והעבירו אלינו משם. זה נקרא תורה. מה שמעבר לזה יכול להיות נכון, אבל זה לא בהכרח תורה. ואם מישהו חושב שזה לא נכון, אז כמובן זאת הנפקא מינה, שהוא לא יקבל את זה. אז במובן הזה אני חושב שכל העיקרים האלה, אם אני רואה אותם כמשהו שנולד על בסיס תאודיציה, זה מאוד מעורר חשד שבעצם אלה המצאות מאוחרות, ולא איזו מסורת אותנטית, כן? ועוד פעם, זה שהן המצאות מאוחרות זה לא אומר שהן לא נכונות. יש שיקולים טובים לקבל את זה. אבל עדיין צריך להבין שזו המצאה שנוצרה משיקול הגיוני, ולא, אם אני צודק, אני צריך להבין, זה לא שיש לי מסקנה. אני מעלה חשד פה, ולא איזשהו ציווי שהגיע, או לא ציווי, אלא הוראה או מידע, שהגיע אלינו מהר סיני, כי אז אני מקבל את זה, אם הקדוש ברוך הוא אמר, אז אני מקבל את זה בלי קשר לדעתי, האם זה הגיוני או לא הגיוני. לא
שאלה, כבוד הרב?
כן.
לא שאלה? כן, אז הבנתי שהרב לא הסיק מסקנה, אלא רק שואל שאלה, אבל... אז בכל זאת אני רוצה רגע לקחת את זה עוד איזה שלב קדימה. אז איך בכל זאת זה נכנס לגמרא שכל הכופר בתחיית המתים, או במשיח, יש לו
סנקציות? זה נכנס לרמב״ם.
כנגדו, אה?
כמו שזה נכנס לרמב״ם.
יכול להיות אולי, סתם, יכול להיות שפעם מי שבאמת היה כופר בעיקרים האלה, אולי יכול להיות גם, זה היה מתלווה אליו גם קלקול נוסף, שאולי היום זה מופרד, אבל פעם זה לא היה מופרד.
יכול להיות, כי פעם באמת דתיות ומוסריות הלכו ביחד, ובוודאי ובוודאי שזה מאיים גם על הדתיות, לא רק על המוסריות, כי אם אתה לא מאמין, אז אתה גם מתרופפת גם במחויבות שלך למסגרת ההלכתית. אבל גם יכול להיות שזה מנגנון או דינמיקה חברתית, כמו שתיארתי קודם. פשוט האמונות האלה רווחו בציבור, ובעולם העתיק הם בוודאי היו רווחות, יכול להיות שהם בכלל באו מבחוץ אפילו, אבל לא משנה, יש איזשהו היגיון בבסיס האמונות האלה, ולאט לאט, ברגע שכולם מאמינים שזה נכון, זה הופך להיות איזשהו עיקר מחייב, חלק מהמסורת הדתית המחייבת. יש דינמיקה כזאת. אנחנו מכירים את זה היום. אתם יודעים כמה דברים שנתפסים אצל אנשים היום כאמונות מחייבות, שמי שמערער עליהם הוא כופר בתורה, כמה אמונות כאלה אין להם שחר? אין להם בסיס, אין להם מקור, אין להם היגיון, שום דבר. עמדתי על רשימה של כמה וכמה כאלה בספר השני, מהטרילוגיה. כן, זה שכל מי שמת על יהדותו הוא קדוש. מין שטות כזאת שכולם חוזרים עליה, כאילו שאני לא יודע מה, ירדה מסיני. אם זה היה יורד מסיני לא הייתי מקבל. פשוט שטות מוחלטת. ולא יודע מה, שהפוך בה והפוך בה דקולה בה. כן, כל מיני טענות כאלה של... שהכל נמצא בעצם בתוך התורה, או סגולת ישראל, כן? שיהודי בנוי באיזשהו מובן שונה מאשר כל אדם אחר. סגולית, כן? מהותית, לא שיש לנו תרבות אחרת או נורמות אחרות, זה ברור, זה עובדות. אלא שיש משהו, כמו כן, מה שמביא מהכוזרי, שיש את הדומם, צומח, חי, מדבר ויהודי, או נביא, מה שהוא קורא, כן? זאת אומרת, זה עוד דרגה בהיררכיה, כן, במיון הביולוגי, אם נקרא לזה, או במיון של העצמים או של הישים בעולם, בטקסונומיה של העולם. אז זאת איזושהי תפיסה שכאילו הרבה מאוד אנשים היום רואים את זה כאיזשהו עיקר אמונה. זאת אומרת, שמי שלא מקבל את סגולת ישראל או את ה... תפיסה המיסטית הזאת שיהודי זה איזשהו אדם מסוג אחר, ינת כדי שהחתם סופר אמר שאפילו להתרפא זה מסוכן אצל מישהו שלמד על גופות של גויים, כי הגוף של יהודי קצת בנוי אחרת. אז זה נתפס אצל חלק מהאנשים כאיזשהו עיקר אמונה, כי הכוזרי אמר, וכן בישיבות הקו זה ודאי זה עיקר אמונה. אבל גם מחוץ עליהם. וכל הדברים האלה אין להם שורש וענף, זאת אומרת, אין להם מקור, אין להם כלום, גם ההיגיון שבהם בעיניי לא נכון, גם העובדות סותרות אותם, לא יודע, זה כל כך, ההיגיון סותר אותם, זה כל כך, והדינמיקה הדתית מראה לך איך שהדברים האלה נכנסים והופכים לעקרונות מחייבים, שכולם אומרים את זה באיזושהי צורה כאילו שזה מובן מאליו. ואתה פתאום אומר לעצמך, רגע, אז אולי באמת אותם דברים שהתחנכתי עליהם, שהם באמת מובנים אליהם, עיקרי האמונה של הרמב״ם, אולי גם הם נכנסו בצורה כזאת. סליחה שאני נשמע פה מין אפיקורס כזה שבא להרער, אבל זאת האמת. זאת אומרת, אני באמת מאוד חושד בדוגמטיקה הזאת שהרמב״ם הציב כאן, כי המקורות שהוא מביא מהפסוקים, כמו שאמרתי כבר לא פעם, רחוקים מלשכנע אותי. ולכן...
הרב, אבל בסוף באמת, עד כמה זה באמת חשוב בכלל להאמין בדברים האלה?
הרמב״ם תופס את זה כיסודות, כעיקרים, זה בדיוק הנקודה. הוא כנראה מגיע,
זאת
התשתית, הוא יהודי מאמין.
טוב, אז שוב אנחנו חוזרים על אותה שאלה, אם אני לא מאמין בזה, זה עבירה מבחינת הרמב״ם?
זה כל הדיון שעשינו בשיעורים הראשונים, כן?
כן.
הרמב״ם נראה שכן.
אבל לא
הגענו...
אבל לא הגענו למסקנה שאי אפשר...
הגענו, מי הגענו? הרמב״ם לא מסכים למסקנה הזאת כנראה.
שאי אפשר להוכיח על אמונות ועל עובדות בעצם.
נכון, אי אפשר לצוות.
כן, אי אפשר לצוות.
כן? לא, על זה דיברתי בשיעורים הראשונים. קצת
התפתח. אז אם
אפשר... אולי אפשר איזשהו להציל את הרמב״ם, אבל על פניו נראה שבחינת הרמב״ם, מה שהגיוני זה בסיס שאותו אפשר לצוות על אנשים לקבל. ואם הם לא מבינים את ההיגיון, אז שיקבלו כי אני אמרתי. כי אני חכם והם טיפשים. כן, זו תפיסת הרמב״ם. נראה באופן מאוד מאוד ברור בדבריו, שזה מבחינתו יש את האמת, והאמת מחייבת, ומי שלא מגיע אליה, אז הוא לא תופס אותו כאנוס, הוא תופס אותו כעבריין. זאת אומרת, אם הוא לא הגיע לזה
נסכים.
לאמת, אז זאת שיקבל ממני, כי אני אמרתי לו שזאת האמת.
לא, אבל
זאת
שוב,
אומרת,
אבל
אם היית
אמרנו ש...
מביא את זה בשם המסורת, אז הייתי מוכן לשמוע את הטענה הזאת, אם זה ירד מסיני. אבל אם זאת המצאה שבגלל שזה נראה לך נכון, אני אמור לקבל, למה שאני אקבל את זה? בסדר, אז יש פה, זה קצת מערער צורת ההסתכלות הזאת, אבל האמת צריכה להיאמר. אני חושב שזה, יש פה חשד לא מבוטל, שהדברים האלה הם בעצם איזשהם התפתחויות מאוחרות, וגם ההופעה המאוחרת שלהם, וגם ההתעלות המפוקפקת שלהם בכתובים, וגם דווקא ההיגיון שעומד בבסיסם, מעוררים את החשד הזה, שזה בעצם דבר שהומצא בצורה מאוחרת יותר.
הרב, אבל האם אין הבדל בין עובדות שהם שקרו בעבר ועובדות עתידיות? נגיד, להאמין שהתורה ניתנה בסיני זה משהו שעבר במסורת, שאפשר להגיד שמדור לדור זה עבר, זה כבר כנראה קצת יותר חשוב מאשר עובדה שהיא עתידית ולא יודעים אם יש לה מקור בכלל.
לא
האם
חשוב,
לא צריך
חשוב
להבדיל?
ולא חשוב, זה לא קשור לעבר ועתיד. כל זאת עתיד חשוב ועבר לא חשוב. אני לא רואה למה אתה
לא,
מזמין עבר אם
אני
חשוב
מנסה
ועתיד
להסביר
אם לא
למה זה
חשוב.
חשוב ולא חשוב. למה דווקא כשזה עבר, כאילו כשזה בעבר, נגיד, שהתורה ניתנה מסיני, אולי העובדה הזאת יותר חשובה,
חשובה
יותר
לא בגלל שהיא
מועקה,
הייתה בעבר,
חזקה,
אלא כי
נגיד.
היא חשובה. אל תכניס
סליחה?
לפה את העבר. זאת אומרת, היא חשובה בגלל שהיא הבסיס באמת לכל, אבל לא בגלל שהיא הייתה בעבר, לא העבר פה.
לא, אוריאל מתכוון חזקה יותר, לא אוריאל, אתה מתכוון זה חזק יותר. מדבר על עובדות שקראו שיש יותר...
זה אני מסכים.
נכון, אוריאל, נראה לי.
זה אני מסכים, אבל זה לא עניין של חשיבות, עניין של חוזק. ועוד פעם, אם אני הייתי משוכנע שהקדוש ברוך הוא אומר שיבוא המשיח, אז מבחינתי זה חזק מאוד. השאלה אם הוא אמר את זה באמת. עכשיו, יש את הלל בגמרא, כן? אמר רבי הלל, אין להם משיח לישראל שכבר אכלו בימי חזקיה, דיברנו, הזכרתי את הגמרא הזאת, אז הוא לא קיבל את ביאת המשיח, בטח לא לעתיד. הוא אומר, כבר בימי חזקיה אכלו אותו וזהו, לא יגיע יותר. עכשיו, הוא גם ידע מה כתוב בתורה, הוא גם קיבל את המסורות, ועובדה שהגמרא גם קוראת לו רבי הלל. נכון? זה שהספר העיקרים מדבר על זה. זאת אומרת, הוא לא קיבל את המסורת הזאת, וכנראה בי שהוא חשב שזה לא נכון. אז מה אם זה לא נכון? זה בא מסיני. לא, זה לא בא מסיני. אנשים מקבלים את זה כי זה נכון. או כי ככה מפרשים את הפסוקים, לא משנה. אבל הוא פרש את הפסוקים אחרת, ולא, זה לא נראה נכון. אז הוא לא קיבל את זה. ואת יש פה, האמירה הזו של רבי הלל, היא מבחינתי גם אינדיקציה לטענה ההיסטורית שאני טוען. שאני לא חושב שזה באמת הדברים האלה הגיעו במסורת מסיני. כי אם זה המסורת מסיני, אז זה לא תלוי בפרשנות של רבי הלל לפסוקים כאלה או אחרים. איפה הוא טעה, רבי הלל? יש מסורת, קיבלנו מסיני. זה הכל, מה יש פה?
לא, אבל מסורת מסיני היא לא חד משמעית, זה מסורת מסיני מייצרת מחלוקות בכל מסורת.
אוקיי, אז דה פקטו בסופו של דבר זאת באמת לא מסורת, לא במובן המחייב. כי עובדה שאת המסורת אפשר גם לפרש באופן כזה שכבר לא יבוא משיח. וגם זה עדיין פרשנות אפשרית למסורת שקיבלנו. אז זה אומר שאתה לא יכול לבוא בטענה שהמסורת אומרת שיבוא משיח, ולכן ברור שזה נכון. אני כבר לא מדבר על סמכות פורמלית, אפילו ברמה של הסמכות המהותית. להגיד לי שזה נכון, כי ככה המסורת אמר, ככה הקדוש ברוך הוא אמר. לא, הוא לא אמר את זה. הוא אמר משהו שיש אולי אנשים שפרשו אותו באופן הזה, ויש גם כאלה שפרשו אותו אחרת.
אמר, כי רבי הלל אומר בעצם שזה מאוחר מדי, שהוא כבר היה צריך להגיע, או מה?
הוא היה צריך להגיע בימי חזקיה, ופספסנו את ההזדמנות, כמו שהחבדניקים אומרים על הרבי שלהם, שכן, הוא היה אמור להיות המשיח, אבל לא זכינו. רק הם חושבים שהוא עוד יחזור אלינו. ורבי הלל היה כנראה יותר מפוקח, והוא אמר שלא, פספסנו.
זאת אומרת, זה לא שהוא לא האמין במשיח, הוא האמין במשיח, הוא רק אומר שפספסנו את ההזדמנות.
גם הנוצרים מאמינים במשיח.
זאת אומרת, יכול להיות שהוא מאמין, לא, אבל יכול להיות שהוא מאמין בעובדה שיש משיח, פספסנו את זה.
כן, נראה שהוא האמין בזה. המשיח כאופציה, המשיח כמשהו שיכול היה להיות, אבל לא, זה בדיוק ההבדל בין מה שאמרתי קודם, בין הביתה לאחישנה. אמרתי שאם אחישנו לא זכו בעיתה, מה זה אומר? שבעצם המשיח אמור להגיע לאו דווקא כתגובה, או כשכר למעשים הטובים שלנו, אם זכינו. אלא זאת התוכנית. עכשיו, אם באמת זאת התוכנית, אז זה אמור להתממש בכל מקרה. ורבי הלל כנראה את זה לא קיבל. רבי הלל אולי תפס את המשיח כמשהו שהוא תגובה למעשינו. וכיוון שלא זכינו, אז אכלנו אותה, אז הוא לא יגיע. הוא לא קיבל את ה... לא זכו אז בעיתה. אלא הוא מבחינתו זה רק אם זכו אז אחישנה. רק זה קיים. אז מבחינתו המשיח הוא חלק מתורת הגמול. הוא לא התוכנית האלוקית שבסוף זה צריך להגיע לזה בכל מקרה.
אפשר, התפיסה רווחת, אני חושב, אומרת שיש באמת תוכנית שבסוף הוא יגיע, אבל אנחנו עם המעשים הטובים שלנו יכולים להקדים את המועד.
כן, ברור, זו התפיסה המקובלת.
כן.
אז עוד פעם, כל ההסתכלות הזאת בעצם העמידה באיזשהו סימן שאלה את היחס לעיקרים בכלל. זה מלווה אותנו כל הזמן, אבל אני אומר, בשלושת האחרונים זה עוד הרבה יותר חזק, בגלל שאני יכול מאוד להבין מה המוטיבציה לייצר את האמונות האלה, את העיקרים האלה. זה מאוד מחזק את החשש שזה באמת יוצר לאורך ההיסטוריה, ולא נמסר לנו מהקדוש ברוך הוא בסיני. טוב.
איך הרב מסביר את האנומליה הזו? הרי הרמב"ם דיבר על זה שההתקדמות של האדם הוא קטן, נשים, קטנים, אז נותנים לו איזה פרס או איזשהו זה, אבל כשהוא גדל הוא אמור לעשות אותו לשמה. כשאנחנו מסתכלים על התנ"ך, בתנ"ך אין שום, אין שיח בכלל, לא של העולם הבא, ולא שיח של תחיית המתים. אין, במציאות אין, זה לא מדובר על זה. ורק כשהגענו לתלמוד ולעולם הדתי של היום, בעיקר החרדי ובכלל, זה השיח המרכזי שכל הזמן מדברים עליו, על השכר של העולם הבא איך אתה מסביר שדווקא התדרדרנו במקום לעלות?
לא, אני לא אומר שהתדרדרנו, זה שאלה אחרת. זה שיבוא, זה שיש עולם הבא, או שתהיה תחיית המתים, זה לא התדרדרות. אם אתה עובד בשביל זה, זה התדרדרות.
אז איך בתנ"ך לא דיברו על זה בכלל? אפילו אם היה, אם יש, הם לא... אתה
מתפרץ פה לדלת פתוחה, זה מה שכולם שואלים.
זה מוזר.
אז אני אומר, בגלל זה אני חושד שבאמת הדברים האלה הם אמונות שנוצרו בשלב מאוחר יותר, והם לא מסורת.
אפשר עוד לדון את הרמב״ם.
השד הזה.
אפשר להציע איזה הצעה לדון את הרמב״ם לקו זכות. באמת הרי מוזר, הפרקים הראשונים האלה בספר התורה. לי יש חשד שהרמב״ם ידע שזה המדע של זמנו, ויכול להיות שעוד 200 שנה, או 1000 שנה, 800 שנה זה ישתנה. והוא לימד אותנו שאני יכול להכניס את זה לתוך היסודי התורה, וזה יכול להשתנות. אתם צריכים להמשיך לחשוב לבד, הרי לא תקבלו את המדע האריסטוטלי, וכך את העיקרים של אותו דבר. עובדה שאין הרבה מגדולי ישראל שטענו עליהם שהם חולקים, שהם בכלל לא מקבלים את חיית המתים כמו על הרמב״ם, והרמב״ם הדגיש שאנחנו לא יודעים כלום על העולם הבא. דווקא הוא שהכניס את זה לעיקרים, אולי רצה לעקר אותם בעצם מתוכו.
אז אני לא יודע אם הוא רצה להכיר אותם, אבל אני כן מוכן לקבל את התזה הזאת שאומרת שהפרקים האלה בהלכות יסודי התורה הם לא מיותרים למרות שהם לא נכונים. הם לא מיותרים בגלל שהם עדיין מלמדים אותנו שאנחנו יכולים ללמוד דברים שיש גם תורה בגברה ולא רק תורה בחפצה. זאת אומרת, אנחנו יכולים ללמוד דברים ממקורות אחרים, משיקולים הגיוניים, ממדע, מפילוסופיה, מכל מיני תחומים, ולא הכל צריך לבוא מתוך המסורת הדתית הקלאסית, כן, מתוך הספרות הדתית הקלאסית. במובן הזה, אני חושב שהפרקים של הרמב״ם בהחלט מלמדים את זה. השאלה האם הרמב״ם חשב, או זאת הייתה המטרה שלו כשהוא כתב את הפרקים האלה, אני בספק רב. זאת אומרת, אני נוטה לחשוב שהוא התכוון ללמד את התכנים עצמם. לא ללמד אותנו שגם במדע העתידי, שהוא לא יהיה המדע הזה, תתייחסו אליו אותו דבר. הוא חשב שזאת האמת.
הרב, לא. יש, האם מזכירים את המשיח ואת כתם את כל הדברים האלה בירושלמי גם? או רק בתלמוד בבלי?
לא זוכר כרגע.
ובמשניות? כי אני מנסה להבין היסטורית מה קרה שם.
לא חושב שבמשנה יש.
אז זאת אומרת, זה מופיע בפעם הראשונה בגמרא, כאילו בבבלי, בוודאות.
אולי גם...
מאה השלישי, רביעי...
לא זוכר עם ירושלמי, אבל כן, בבבלי זה מופיע.
שזה המאה השלישי, רביעי כזה.
אוקיי. עוד פעם, השאלה אם זאת מסורת שרק אז נכתבה, או שבעצם זה נוצר אז, או נוצר 200 שנה קודם ונכתב אז, זאת אומרת, כן, יש פה כל מיני אופציות.
מעניין.
אוקיי, טוב, אז שיהיה שבת שלום.
שבת שלום.
תודה, שבת שלום.
שלום.